תוריים טובים. אנחנו פרשת מטות מסעי. יש לנו שתי פרשיות שמסיימות בעצם את ספר במדבר. מטות ומסעי. מטות מדבר בהתחלה על אחד מהבסיסים והיסודיים שלנו, זה כוח הדיבור. כוח הדיבור שהוא הכוח לצערנו הרב שאפשר להשתמש בו לרע ולטוב. כמו שאנחנו כאן מדברים בלה 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 בלה, במקום קצת בדברי תורה מדברים על שטויות והבלים. אז זה בעצם כוח הדיבור. עכשיו כוח הדיבור חשוב לדעת ולהבין ש... אנחנו רואים על התחלת הפרשה, אנחנו ננסה לתפוס כמה דברים מהפרשה ככה בקטנה, נראה איך זה יסתדר, כי אם זה יתפתח לכיוון אחר, אנחנו גם, אנחנו לא בתחרות לשום מקום. אנחנו סך הכל רוצים ש... כן, נכון, נכון, נכון. עכשיו שאנחנו מסתכלים בפרשת מטות, אז אנחנו רואים ככה, על ההתחלה אומרת לנו הפרשה, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל, לאמור זה הדבר שציווה השם. עכשיו כאן כבר יש לנו קושי, למה? וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל. מה הכוונה? שהוא מדבר על ראשי המטות של בני ישראל, או שהוא מדבר גם לראשי המטות וגם לבני ישראל? עכשיו, למה השאלה בכלל מתעוררת? כי בדרך כלל הוא מדבר על בני ישראל. מה זה דבר? למה אל ראשי המטות לבני ישראל? זאת אומרת, מה רוצים לחדש לנו כאן? אז באמת, יש כאן פרשניות שבאים להגיד כאן בעצם שיש כאן באמת אמירה שנאמרה רק לראשי המטות, ויש אמירה שנאמרה לבני ישראל. ויש דעה אחרת אומרת שלא, הכל נאמר לכולם, אבל עם הדגשה על ראשי המטות. מה ההבדל? מי זה ראשי המטות? ראשי המטות, למשל, עכשיו אנחנו יודעים ראשי המטות הבחירות. אנחנו עומדים לציין בחירות לעירייה. תראו, כל השלטים ברחובות, כולם מבטיחים הבטחות. אנחנו, אני נלחם בשחיתות, אני פתח תקווה יפה, רעננה מצוינת, כל אחד עם ההבטחות, הקשקושים, ואני, 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 ואני. ואחרי הבחירות, רואה את הקיר, תדבר איתו, חבל על הזמן. כל ההבטחות שהבטיחו, לא כן, אומרת התורה, וידבר משה אל ראשי המטות. על מה מדובר כאן? איש כי ידור נדר להשם או ישבה שבועה לסור יסר נפשו לא יחל דברו ככל יצא מפיך. הבטחת הבטחה, נדרת נדר, תעמוד מאחורי הדיבורים שלך. כן, כן, כן.
יש חבר שלי שהיא חולה.
לרפואת, שהשיעור יהיה לרפואת.
רות
בת. רות בת שרה. נו, לא משנה.
אתה יודע מי זה? הבחור הזה דני ש...
טוב, אז אנחנו מדברים על כוח הדיבור. אז הוא אומר כאן, קודם כל דבר לראשי המטות. למה? ראשי המטות מבטיחים הבטחות, כמו שאמרנו, ואחרי הבחירות... אומר, אתם, ראשי המטות, אצלכם המצב הוא הרבה יותר גרוע מאשר סתם בני ישראל. כי אתם רוצים להיבחר, רוצים להיות בראש, אז אתם מבטיחים הבטחות שלא יכולים... בוא נגיד אפילו בתמימות, אבל אתם לא מסוגלים לעמוד בהם. אז קודם כל תחשוב, מה שאני מבטיח אני יכול לקיים, והדבר העוד יותר גרוע, שמבטיחים הבטחות שאין להם שום כוונה לקיים. זאת אומרת, אין להם שום כוונה לקיים, העיקר להבטיח. אז ודאי שזה עוד יותר גרוע. אני אומר, או שאין יכולת, אז סתם מבטיח, או שסתם אין לו כוונה אפילו לקיים, זאת אומרת, העיקר בשביל שיבחרו בו, שזה עוד יותר גרוע. כי אז הוא אומר שיכול להיות שיש לו כן יכולת, אבל הוא בכלל לא מנסה, כי זה לא מעניין אותו. הוא בחר תבוא, נגמר הסיפור. לכן הוא אומר, יש כאן הדגשה, וידבר משה אל ראשי המטות. כי מדובר כאן על כוח הדיבור. מה זה כוח הדיבור? כוח הדיבור זה הכוח שמניע את האדם. כמו שראינו ספר בראשית, שכתוב שם, יפח באפו נשמת חיים, אומר אונקולוס, רוח ממללה. הרוח שמדברת, זאת אומרת כוח הדיבור. וכאן חשוב לדעת ולהבין את הדברים האלה, שכוח הדיבור הוא כלי קודש. לכן יש כאן גם עוד דבר שהוא מסביר. מה זה לא יחל דברו? לא יחל דברו מבחינת לא יעשה דבריו חולין, או לא יחלל דברו. אומר החפץ חיים, שכלי הדיבור הוא כלי קודש אצל העם היהודי. כי הכוח שלנו בדיבור. נכון שכל אדם יש לו כוח הדיבור, אבל עם ישראל יש לו עוד מעלה. כיוון שאנחנו בעצם עומדים ומדברים, פעלים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו נמצאים בקדושה עליונה. לכן כשאנחנו מדברים, צריך להיזהר לשמור על לשון נקייה. לדבר בצורה יפה, בצורה מנומסת, וגם בצורה מקודשת. לא בצורה מחוללת. זאת אומרת, לא לקלל, לא לדבר בלשון לא יפה. לצערנו הרב, אנחנו רואים זה למשל במיוחד, מי שמסתכל ורואה סרט אמריקאי, או שומע את האמריקאי, איך הם מדברים, וכל מילה שלישית זה כללה. עכשיו, זה גועל נפש. עד כדי כך התרגלו לזה, שהם לא רואים בזה שום דבר יוצא דופן. אומרת לנו התורה, יפה, אומרת לנו התורה, העם היהודי זה לא כזה. אנחנו צריכים לשמור על תואר הלשון. דבר יפה. דבר יפה זה גם לדבר בצורה מנומסת, לא לצעוק, להשתמש בכוח הדיבור בתבונה או בחוכמה, וכאילו הוא כלי קודש. ולפי החפץ חיים הוא ממש כלי קודש. למה? כי עם הפה הזה אתה משתמש בשביל להתפלל לקדוש ברוך הוא. אז תבין, זה כאילו שזה כלי שרת בבית המקדש, שאתה מחלל אותו. אתה משתמש בו לדברים משל חול. אסור לך, זה קדושה. עכשיו, אז ראינו כמה מובנים של לא יחל דברו, ועכשיו בוא ניגש לעניין הזה באמת של החיבור לבני ישראל. כי מה הבעיה? אנחנו מבינים את כוח הדיבור, ואנחנו מבינים שעד כדי כך אומרת לך, התורה קודם כל הכותרת, וחשוב לציין, לא יחל דברו ככל היוצא מפי ויעשה. הבטחת, תקיים. ואז באה פרשת התרת נדרים. וזה קצת מוזר. אחרי שאתה בא ואומר לי לא יחל דברו, אתה בא ואומר לי שהבעל או האבא בגיל מסוים יכולים לאפר את הנדר של הבת או של האישה. וזה נשמע לכאורה קצת מוזר. איך יכול להיות שאחרי שבן אדם הבטיח הבטחה, נדר נדר, שמי שיבוא ויבטל אותו. למה שיבטל אותו? באיזה רשות? אז קודם כל צריך לדעת ולהבין על איזה דברים מדובר, ואחר כך נדבר מה זה בכלל אומר לנו. כי לכאורה דרם מדברים כאן על אישה, והבעלה, והאבא שלה, ומה קורה אם הבעל מבטיח הבטחה? או האבא? מה, זה אי אפשר לאפר? אז קודם כל יש הבדל בין אפרה לאתרה. תכף אנחנו נבין. עכשיו, מה זה העניין של אפרה? התורה לקחה את העניין שאנחנו מדברים על גברים ונשים, חשוב לדעת ולהבין, זה לאו דווקא בעולם הגשמי, דובר בעולם הרוחני, או יותר נכון, על הגבר שבתוכנו ועל האישה שבתוכנו. כמו שם, הכוחות הנקביים והכוחות הזכריים. ומה זה אומר? כאשר הכוח המקבל, כאילו, מקבל על עצמו איזושהי קבלה שפוגעת בכוח הנותן, או פוגעת בכוח השני. במילים אחרות, תת כותרת, אל תהיה צדיק על חשבון אחרים. זאת אומרת, באה האישה, אני לוקחת את האישה בתור דוגמה, כי זה המשל כאילו. באה האישה ומקבלת על עצמה, מהיום אני לא אוכלת. או אני אוכלת רק את זה. עכשיו, זה הולך לפגוע בה ולפגוע בבעלה. כל המשפחה, יפה. אז במקרה כזה יכול בעלה לא ולהגיד, גברת, מופר לך. אני מפר את הנדר הזה. זוהי הפרת נדרים, זאת אומרת, הגדר הוא שרוקה ים בכלל. לא היה ולא נברא, אני ביטלתי אותו.
אבל היא קיבלה לעצמה את הנדר הזה.
אבל הנדר הזה פוגע...
באחרים.
אחרים. פוגע בבעלה, או פוגע באבא שלה. לדוגמה, סתם לדוגמה, אישה שמחליטה, מהיום אני יותר לא מתאפרת, ולא הולכת לספר, ולא... אני לא מטפחת את עצמה יותר. נותנת לעצמה ללכת. מה זה? זה פוגע בבעלה. מעבר לזה שזה פוגע בה.
למה זה פוגע בבעלה?
כי היא נראית מכוערת. הוא לא רוצה אישה מכוערת?
לא מטופחת.
לא מטופחת? מה זה? אתה רוצה אישה שתסתובב לך ברחוב?
לא רוצה, אבל אתה יודע, זה לא פוגע בו מבחינה בריאותית, מבחינת...
קודם כל, זה עלול לפגוע גם מבחינה בריאותית. מי שנזניח את עצמו...
אתה יכול להגיד את זה, דבר את זה.
אבל עזוב את הבריאותי. ההרגשה שלך, אותה הרגשה? אתה עכשיו הולך, הזמין אותך חברים לחתונה. באבנים, אוקיי? מכובד? מקום מכובד, איך מתלבשים, איך מגיעים למקום כזה? אתה מתלבש חליפה עניבה, אתה מתלבש חליפה עניבה, ואשתך באה עם סמרטוט, לא מאופרת, לא מסופרת. איך תרגיש? לא פוגע בך?
ומי אני ומה אני? זה לא בטוח שזה יפגע בי.
אשתך נראית כמו סמרטוט מהרחוב, זה לא קורה לך?
סמרטוט זה אתה קבעת, יכול להיות שיש מישהו
שמסתכל על זה כמו סמרטוט. אבל אני אומר שנראית כמו סמרטוט, אני אומר לך נראית כמו סמרטוט.
אם יש סמרטוט,
אל תיתן פרשנות. אתה מנסה לתת פרשנות, אני אומר לך, אתה, אני לא מדבר עכשיו על טעם בבגדים.
לא, וגם אני רואה, יש כאלה שאתה יודע, שזורמים ממני, יש לי גרושה שלי.
אתה יודע מה? בוא אני אוסיף לך עוד משהו כדי אולי אתה תבין את זה ככה. אז רגע, רגע, בוא שתבין את זה קצת יותר. היא לא התרחצה כבר חודשיים.
זה כבר...
יש לה פשפשים בשערות, כי היא לא מטפחת את עצמה, ומלאה פצעים בפנים בגלל שהיא לא מתרחצת. עכשיו תלך איתה לחתונה הזאת? או אתה יודע מה? הלכת איתה. איך תרגיש?
פחות טוב.
אז היא פגע בך?
במובן מסוים, כן.
יפה. אז נדר כזה אתה יכול לאפר. באותו יום. אתה לא יכול לאפר אותו בידי אבל. שמעת את הנדר, הפרת, הפרת. שמעת את הנדר ולא הפרת, הנדר מקויים. זה כבר בעיה שלך. אבל חשוב להבין איזה נדרים מותר לאפר. זאת אומרת, אם היא קיבלה על עצמה משהו שלא פוגע באף אחד,
אתה לא יכול לאפר.
זה בדיוק הרעיון. חשוב להבין איזה נדר אפשר לאפר. זאת אומרת, הרעיון מאחורי זה, אל תהיה צדיק על חשבון אחרים. סתם לדוגמה. בן אדם מחליט, אני קם כל בוקר, ב-4 בבוקר, ואני הולך ללמוד, ואני הולך זה. עכשיו, איך הוא קם?
בלי חשק.
לא, קם עם חשק, אבל עם הרבה חשק. רעש, מה זה? אשתו לידו, הוא קם מהמיטה, מדליק את האורות, פותח את הרדיו כדי שיהיה לו ככה כוח להתעורר, רוחץ את עצמו, שיניים, מה זה? עיר את כל הבית. זה, מה זה? זה צדיק? זה רשע מרושע. אתה לא יכול להיות צדיק על חשבון אחרים. זאת אומרת, חשוב לדעת להבין, חייבת להיות התחשבות בשני. זה מה שאתה מנסה להגיד לך. למה לקחו את היחסים של איש ואישה ואבא ובת? כי זה היחסים הכי קרובים שיש. זאת אומרת, אפילו במערכת יחסים כל כך קרובה, אתה לא יכול לפגוע בצד השני. חייתנו, זה בעלי, זה האבא שלי, אני יכולה, אבא. אין דבר כזה. זאת אומרת, מה אומרת התורה? בוא נסכם את הרעיון הזה, קודם כל שנבין אותו. אתה רוצה לקבל על עצמך קבלה טובה, קבלה רעה בוודאי שלא טוב, אבל קבלה טובה שכולם מבינים שזה טוב לכאורה. אם זה בא על חשבון אחרים, מותר או אסור? זה לא מקובל, זה לא יפה. בתכלס, מבחינה מוסרית, אסור. עכשיו, אנחנו נעבור הלאה, וזה לא כתוב כאן, אבל זה אנחנו לומדים. יש מה שנקרא אתרת נדרים. עכשיו, מה ההבדל בין הפרה לאתרה? אתרת נדרים, אני נדרתי נדר, ואני מתחרט עליו. עכשיו, מה קרה? אני יכול לשים שלושה אנשים, מגיל 13 ומעלה, הם בית דין נחשבים, והם לא חייבים להיות חכמים בתורה וכלום. שלושה אנשים מעל בר מצווה יהודים, הם בית דין לצורך העניין, והם יכולים לאתר לי את הנדר. עכשיו, מה זה אתרת נדרים? אני בא ואומר, נדרתי ביום כך וכך וכך, ואז הם אומרים לי, אם היית יודע שאתה תגיע למצב שהגעת אליו היום, היית נודר את הנדר? אני אומר, לא. אז הנדר מותר לך. יש נוסח כזה גם שאומרים, אנחנו בדרך כלל אומרים אותו ביום כיפור, אנחנו אומרים כל נדרי, רק שתבינו עד כמה שזה חשוב. אי אפשר להתחיל את יום כיפור בלי להגיד כל נדרי. זאת אומרת, אחרי זה, אחרי שבראש השנה בדרך כלל עשינו אתרת נדרים עם השלושה חבר'ה, זה עושים בדרך כלל בבוקר של ראש השנה, ערב ראש השנה, ויש כאלה שעושים את זה גם בערב יום כיפור, אבל בוודאי ובוודאי זה כל עם ישראל עושים את זה, וזו אחת התפילות הכי ידועות בעולם. כל נדרי, מישהו שקוראים לא מכיר את כל נדרי? אין בן אדם. עכשיו, מה זה כל נדרי? על מה הוא מדבר שם? על נדרים שנדרת, קבלות שקיבלת עצמך, כל נדרי ועשרי וקונמי וכינויי וכל... כל קבלה שקיבלת על עצמך, אתה עכשיו עושה אתרת נדרים, למה? כי אתה לא יכול לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא עם הבטחות שלא קיימת. עד כדי כך חמור העניין. אז נשאלת השאלה, אם זה כל כך חמור, למה כל כך קל לעשות אתרת נדרים? הרי בטח אני יכול לקחת שלושה אנשים.
זה פעם אחת בשנה ביום כיפור.
לא תחוס את זה מתי שאתה רוצה. זה פשוט מנהג.
אני, תודה, לפי ההתנהלות שלנו, בן אדם מאמין, צריך להגיד פעם בשבוע.
לא, תשמע, תראה, אגב, יש אנשים שעושים אתרת נדרים לא פעם אחת בשנה, זה לא... אבל תכף בוא, אני רוצה להבין את מה שקורה כאן. את החשיבות של העניין...
לא לידור.
מה המטרה?
לא לידור, סתם.
המטרה היא, נכון, בדיוק, המטרה היא מצד אחד, חשוב לדעת להבין, כי אם מצד אחד באה התורה ואומרת, תשמע, לא יחל דברו, יכול להיות יוצא מפי ויעשה, זאת אומרת, מה, זה יארג ואל יעבור, הבטחת תקיים, מצד שני אומר לך התורה, תשמע, קח שלושה אנשים, חמש דקות, עשה את האתרת נדרים, אז מה הולך כאן? אם זה חשוב, למה נותנים לי כזאת אתרת נדרים כל כך פשוטה? הרי אנשים יזלזלו בזה. לכן, אחד הפירושים אומר, שבאמת, לראשי המטות סיפר על מה, על האתרת נדרים. אבל לבני ישראל רק סיפר על הפרת נדרים. זאת אומרת, האתרת נדרים, איך שהולך, אפשר לקחת שלוש אנשים, זה לא דיבר לכל העם, אלא רק לראשי המטות, שהם ידעו מה לעשות במקרה שמישהו נדר. למה? כי זה כל כך חמור לדור ולא לקיים, שנתנו דרך מילות. אבל שאנשים לא יזלזלו בדרך מילות הזאת, אמרו את זה רק לראשים, ולא לכל העם. למה? כי אם יגידו לכל העם, אז מה האנשים יגידו? אני נודר לעשות כך וכך, חמש דקות אחר כך, טוב, יאללה, אני לקח שלושה אנשים לבטל את הנדר. אין לי שום משמעות נדרים. עכשיו, שאנחנו מבינים, אנחנו מבינים שהדבר הזה כל כך חמור, זאת אומרת, לא בגלל שזה קל נתנו לך יציאה פשוטה, אלא להפך, בגלל שזה כל כך חמור, נתנו לבן אדם את האופציה הפשוטה ביותר לצאת מזה. אבל מתי? אם אתה נדר את הנדר, ואתה באמת רואה שאתה לא יכול לעמוד בו, אז יש לך דרך מילות. למה? כי אם לא יהיה לך דרך מילות, האבון שלך הוא כל כך גדול, שאוי ואבוי מה יקרה לך. ולכן נתנו דרך מילות קלה. אבל מצד שני, באו להגיד, תשמע, לפני שאתה מבטיח הבטחות, תחשוב פעמיים. כי זה שהתורה נתנה לך דרך להימלט, זה בגלל החומרה. כי אתה תבין, את החומרת המעשה שאתה עשית, יש איזשהו צל שישאר. אתה הבטחת ולא קיימת. אז נכון שהלכת להתרת נדרים, כי הקדוש ברוך הוא בעצם רחם עליהם. אבל תדע לך שלא היית בסדר. לכן כל... הכותרת היא לא התרת נדרים, הפרת נדרים. הכותרת היא בפירוש. לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. הכותרת היא חד משמעית. אי אפשר לפרש אותה לשתי כיוונים. כתוב בפירוש. לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. זאת אומרת, חד משמעית, זוהי הדרך. אין דרך אחרת. זה דיברנו עכשיו על העניין של כוח הדיבור. מכוח הדיבור, אנחנו נעבור לעוד נקודה מאוד מעניינת, שגם עליה יכול שדיברנו בעבר, אבל היות ואפשר כאן לדבר על, מהיום עד מחר על הדברים. ואני מדבר על העניין של, שמגיעים לארץ ישראל, אחרי 40 שנה נדודי במדבר, ואנחנו רואים כאן את... למה אני רוצה עוד פעם לדבר על זה? כי זה אחת הנקודות, באמת, זה, כל הנקודות האלה, נקודות מאוד שאנחנו ביום יום מתקלים בהם כל הזמן. ההבטחות שאנחנו לא מקיימים, דיבורים סתם, דיבורים לפעמים לא יפים. כל הדברים האלה חשובים. עכשיו, כל הנקודה מאוד חשובה הזה, לשים דברים בפרופורציה נכונה. מה יותר חשוב, מה פחות חשוב. ואת הלימוד הזה אנחנו לומדים ממי? מבני גד ובני ראובן. הם מגיעים עכשיו לארץ, והם באים בבקשה מאוד מוזרה. אנחנו רוצים להישאר כאן בעבר הירדן, לא רוצים להיכנס לארץ. מה זה מזכיר לכם? חטא המרגלים. 40 שנה לפני, הייתה אותה בעיה. ותכף נראה, זה אפילו לא אותה בעיה. הבעיה שם עוד יותר חמורה. אבל לפני זה, גם כאן, בוא נראה מה הכותרת. והכותרת, תשימו לב, זה פשוט מדהים, איך התורה מציגה את הדברים. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ הגלעד, והנה המקום הזה מקום מקנה. זה מזכיר לכם איזה אפיזודה בהיסטוריה? בהתחלה, אחזור לספר בראשית, כאשר אנחנו רואים את לוט בוחר את המקום שבו שם יש מקנה וזה, ולא אכפת לו שבעצם יושבים שם רשעים מרושעים. אבל זה עוד יותר. מה הכותרת כאן? רוצים לתאר לנו את בני גד ובני ראובן. מה אומרים לנו? שמע, אנשים האלה הם הרבה מעשים טובים, היו צדיקים, לא? מה אומרים? ומקנה רב היה לבני, זאת אומרת, הדבר, האנשים מחוברים לחומריות בצורה הכי גסה שיכולה להיות. ומקנה רב היה לבני ראובן לבני עצום מאוד. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים שהם כל כך הכשירו את זה? תשימו למה קורה. ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו למשה ואל אלעזר הכהן ולנשיא העדה לאמור עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואל הלב ושבע מנבו ובעון הארץ אשר יקע, תשימו להם, הם חכמים, לא באים ואומרים אנחנו רוצים את הארץ סתם, זה הארץ אשר יקע השם לפני עדת ישראל, זאת אומרת גם היא שייכת לארץ ישראל, למה? כי זה חלק מכיבוש הארץ, ודרך אגב יש דיון שלם אם כן או לא, אבל בסך הכל עבר הירדן היא שלנו, אבל לכתחילה הרעיון היה לעבור את עבר הירדן, אולי אחר כך, תחור, זה, אבל כאן הם באים ועוצרים, כדי להצדיק את הטענה שלהם, הם אומרים, אל תגיד אנחנו כבשנו, לא? הקדוש ברוך הוא כבש אותה לפנינו, לכן זה שלנו. עכשיו, ארץ מקנה היא לעולם, אז איך המקנה? עכשיו זה ארץ שאפשר, היא טובה למקנה, ולנו יש הרבה מקנה. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לבדיך ולאחוזה, ואל תעבירנו את הירדן. ויאמרו שלי ונגד בני ראובן, אחיכם יבואו למלחמה, ואתם תשבו פה? ולמה תניעו את לבני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן השם? כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ ויעלו אל לחשוב ויראו את הארץ ויניעו את לבני ישראל לבלתו בו לארץ אשר נתן להם השם. ואיחר אף השם ביום ההוא וישמע לאמור אם יראו אנשים העולים ממצרים בין 20 שנה ועד את האדמה שנשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא מילאו אחריי בלתי כלב ונפוני הכניזי ויהושע בן נון כי מילאו אחרי השם. ואיחר אף השם בישראל ויניעם במדבר 40 שנה עד תום כה. תשימו לב באיזה אריכות משה רבנו מדבר, הרי הם יודעים את הסיפור. אומר להם, חבר'ה, אתם הלא נורמליים. 40 שנה אנחנו מסתובבים במדבר בגלל מעשה דומה שאתם הולכים לעשות עכשיו. מה אתם רוצים לגרום לנו עוד 40 שנה להסתובב במדבר? איך אתם מעיזים בכלל לבוא בבקשה כזאת? והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספוט עוד על חרון אף השם אל ישראל כתשיבון מאחריו והיה סבוד להניחו במדבר ושיחתם לכל העם הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שמשה רבנו כאילו לצד אחד נבהל, הוא אומר, רבונו שם, תראו, תראו איזה מצב אני הגעתי אחרי 40 שנה במדבר, אני חוזר חזרה למצב שהיה כשבאנו להיכנס לארץ, רואי ורואי, עכשיו נקבל עוד 40 שנה במדבר, מה אנחנו הולכים לעשות? עכשיו, מה הדבר המצחיק כאן? מצחיק, זה לא מצחיק, זה עצוב. מטות, כן, מטות. עכשיו, תשימו לב מה קורה כאן. על מה הייתה, מה הייתה הבעיה של המרגלים לפני 40 שנה? מה הייתה הטענה שלהם? היה שם מעורב כסף?
לא. סימה...
זאת אומרת, הם לא רצו להיכנס בגלל קדושה.
קדושה, נכון.
זאת אומרת, הדיון שם היה ברמות רוחניות. יפה. זאת אומרת, הדיון היה דבר רוחני. זאת אומרת, הם לא רצו להיכנס לארץ בגלל שלא רצו להתקלקל. ואילו כאן, תראו לאיזה רמה התדרדרנו אחרי 40 שנה, אתם לא מעניין אתכם הרוחניות בכלל. אתם רבים על כסף.
הם בנו את האזור שלהם.
אבל עוד פעם, אתה מבין, את הדיון כאן? הדיון אפילו לא על רוחניות. כסף. זאת אומרת, שהטענה שלהם היום היא עוד יותר גרועה מהטענה של המרגלים. כי המרגלים רבו על מה? על רוחניות, על קדושה. אמרו לו, במדבר, אנחנו היינו קדושים, כאן ניכנס חס ושלום, ישפיע עלינו לרעה. אלה, הם אפילו לא מדברים על רוחניות. ולא רק זה, תשימו לב מה הם אומרים. ויגשו לה ואמרו, לא, לא, אל תדאג, אנחנו לא כמוהם. גדרות צאן נבנה למקננו פה, וערים לטפינו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר יבואו ממקומם, וישב טפינו בערי המצווה מפני יושבי הארץ. לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל ישנחתו. אנחנו לא נחזור לכאן, אנחנו הולכים ראשונים, אנחנו נהיה החלוץ. אנחנו לא חסים, לא מתחמקים. אנחנו ניכנס לארץ, אנחנו נהיה ראשונים להילחם, אבל מה, אנחנו רוצים את החלק הזה כאן, ואנחנו כאן בינתיים נשים גדרות לצאן שלנו, ובתים לנשים והילדים. ואנחנו נצא למלחמה, ואנחנו לא חוזרים הביתה עד שלא סיימנו הכל. עד שכל עם ישראל לא יתנחל במקום, כל אחד במקום שלנו, אנחנו לא חוזרים. כמה זמן שזה ייקח. זאת אומרת, הם תכף אומרים, שמה, אין לנו כאן כוונה רעה. אבל תשימו לב, מה הם אומרים? ויאמר אליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, והם תחלצו לפני השם למלחמה, זאת אומרת, לפני השם למלחמה, אומר האורחיים כותב לך דבר מאוד מעניין. למה הוא כותב לפני השם ולא לפני ישראל? כי הרי הם אמרו לפני ישראל, הם הולכים. אומר לו, מה לו, לפני השם? כי אל תעשו את זה בשביל צלצו, בשביל הקדוש ברוך הוא. למה? כי העוסק במצווה, יש לו הגנה. אבל אם אתם אומרים סתם לבני ישראל, אז חס ושלום, אולי אתם לא תחזרו מהמלחמה. אבל אם אתם אומרים הכל בשביל הקדוש ברוך הוא, ממילא, אתם תחזרו בשלום מהמלחמה. כאילו רצה לתת להם הגנה. ויעבור לכם חלוץ הירדן לפני השם, והורישו אותם ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו ויתם נקיים מהשם ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. ואם לא תעשו כן, הנה חטאתם להשם, ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם, בנו לכם, עכשיו תשימו לב, ערים לטפכם וגדרות צונכם, ויוצאים לפכם תעשו. יש כאן הבדל מה שהם אמרו והוא אומר? יש הבדל. מה הם אומרים? כן, מה נעשה קודם? קודם נקיים הגדרות למקננו, ואחר כך נדאג לנשים והילדים. זאת אומרת, הם שמו קודם את מה? את הכסף, את הרכוש, את החומריות, ואחר כך את החיים. זאת אומרת, החיים של הילדים שלהם, הנשים שלהם, פחות חשובים להם מהכסף. אומר להם משה רבינו, חבר'ה, אתם השתגעתם? עד לאן אתם הגעתם? איזו התדרדרות. והוא אומר להם, בנו לכם ערים לטפכם, גדרות לצונכם. קודם כל, תבנו בתים לילדים ולנשים. אחר כך תדאגו לצון, אחר כך תדאגו לרכוש.
איך עם שלם, שנמצא 40 שנה במדבר, וניזון ממן מהקדוש ברוך הוא, וניזון מניסים ונפלאות כל ה-40 שנה האלה, לא לוקח את הצד הרוחני ואומר, אנחנו, בעזרת השם, יגיע לנו מה שיגיע לנו לקדוש ברוך הוא. אלא לא מבין את זה, והולך כאילו, מתגונן מול הקדוש ברוך הוא, מתגונן מולו, ואומר, אני כבר רוצה את זה, אחר כך אנחנו נדבר איתו למעלה.
אז מה אנחנו אמרנו?
אחר כך אני אדבר איתו למעלה.
מה אמרנו? לא מדובר כאן על בני גד בני, הוא מדובר עלינו. כמה פעמים אנחנו עושים את אותו דבר. למרות שאנחנו יודעים שהכל מהקדוש ברוך הוא, אנחנו רצים אחרי הכסף והזהב, ואנחנו עובדים, ונזיעים,
הם חוו את זה,
ונפעמים,
הם חוו את זה בבשר ודם שלהם, הם חוו את זה, הם
הלכו במדבר
וירד להם,
תכניס לך
לרוב,
אבל זה בדיוק העניין, חשוב שנבין שבדיוק כמו שאז קיבלו פרנסה, הרי זה אלימות, כמו שאז קיבלו פרנסה משמיים, גם היום הפרנסה משמיים, זה הבעיה שלנו, אנחנו לא מבינים, שזה אנחנו לומדים את הפרשיות האלה, מה אנחנו בעצם לומדים כאן, על בני גד ובני ראובן? לא, אנחנו לומדים על עצמנו, איך אנחנו מתנהגים, נכון, לכן, התורה אומרת לך, אדוני, אל תשים את הכסף לפני החיים. סליחה, כמה פעמים קורה שבאים לשדוד מישהו, הנה ברנן היה מישהו, באו לשדוד אותו.
קובי, מה קורה?
אמרו, תביא את הכסף, תביא את היהלומים או משהו כזה, היה
מקרה כזה ברנן.
במקום לתת להם את היהלומים וללכת,
הוא
נלחם איתם, והרגו אותו.
לא,
אני
לא יכול
כל כך ככה. אתה מבין, בן אדם, אנשים עומדים לך עם אקדח מול הפנים. תן להם מה שהם רוצים, ושם שלום. אבל שבן אדם, הכסף יותר חשוב לא מהחיים, ויש דברים, זה נשמע לנו מגוחך. אבל זה כאן נשמע מאוד מובן, שהם לא מדברים על עצמם, הם דואגים לנשים והילדים. אבל אתה דואגים לנשים והילדים, למי אתה דואג קודם?
כשאתה
עוזב את הבית, למי תדאג קודם? לבית? לביטוח של הבית או שמישהו ידאג לילדים?
זה רק ארבע קירות פה. ארבע קירות האלה משרתים קודם כל.
וזה מה שאומר להם משה.
אתה צריך קודם כל שיהיה לך נפש.
אומר להם משה, חבר'ה, אתם איבדתם את שפיות דעתכם עכשיו. היות ואין לה זמננו קצר, אני רק רוצה לסיים. אמר לה עד רבע, נכון? אז אני ממש קצר בכמה מילים, כדי שנבין מה שהולך. הולך משה ובונה שלוש ערי מקלט לשתיים וחצי שבטים. בזמן שלכל השאר הוא בונה גם שלוש. ואז שואלים בגמרא, למה? לכל עם ישראל שלוש ערי מקלט ולשתיים וחצי שבטים גם שלוש. מה פה אומרת הגמרא? בגלעד נפישי רוצחים. בגלעד, שזה עבר הירדן, יש הרבה רוצחים. עכשיו, לא מדובר על רוצחים בכוונה. מדובר על רוצחים בשגגה. עכשיו, מה הכוונה? למה יש בגלעד כל כך הרבה רוצחים בשגגה?
כי זה על ההר.
תחשבו על מה שאמרנו עכשיו.
יש הרבה חומרה.
אצלהם מה יותר חשוב?
החומרה, והם רוצים להשיג את זה בכוח.
אצלהם הרכוש יותר חשוב מהחיים. היות וכך, הם מזלזלים בחיי אדם. מה הכוונה? לא מדובר על אחד שבא ורצח אותך בכוונה. הוא רצח בשוגג. הוא לא התכוון יותר, אבל בגלל שהוא נותן לכם דוגמה כדי שנבין את זה. בן אדם נוסע ברחוב חובבי ציון, או אחוזה, על 100 קילומטר לשעה. מישהו קפץ לכביש, הוא הרג אותו. מה אתם אומרים? זה רוצח במזיד או בשוגג?
בשוגג?
זה שוגג?
זה מזיד. אבל זה מזיד. לא, אני אומר, הוא לא, לא. ברגע שאתה...
ברגע שאתה נוסע על 100 קילומטר בתוך העיר, אתה רוצח.
אבל אתה רוצח ולא רוצח, כי אתה לא התכוונת לרצוח באמת.
זה לא חשוב.
זה לא, אתה...
אבל אתה רוצח. אתה רוצח. כי עברת עבירה.
כי אתה נסעת, לא עברת עבירה. אתה רוצח. זה כמו שתגיד לי, בן אדם מחזיק סכין ביד, ומשחק אותה ככה עם לפני אנשים, ובטעות הוא, מה זה בטעות? אנשים יסורו אותה ככה ברג אותה. מה זה? זה שוגל?
יש רצח בכוונה תחילה, ויש רצח...
אז לא, אבל אנחנו לא מדברים על זה, אבל זה רצח. תשמע, בן אדם שנכנס ב-100 קילומטר לשעה בתוך העיר, הוא רוצח. הוא נגיד ככה, הוא לא יכול, הוא לא יתקבל בעיר מקלט, שהוא לא חדשו מהבנה. אחד כזה לא יכול ללכת בעיר מקלט. גואל אדם יכול לגאול את אדם ממנו. עכשיו, אותו דבר, בן אדם נוסע במהירות המותרת, נגיד 50 קילומטר לשעה ומישהו קפץ לכביש והוא פגע בו. זה שוגג. אבל אם הוא היה מודע לחומרת חיי אדם, לחשיבות שלו, הוא היה לא נוסע על 50, הוא נוסע על 40. מה אני רוצה להמחיש? בן אדם נסע על 30 בתוך העיר ומישהו קפץ לו על האוטו ומת. אז מה תגידו עכשיו? זה רוצח? זה מזיד? זה שוגג או זה אונס?
זה אונס.
זה אונס.
למה?
אחד כזה לא צריך בכלל ללכת לעיר מקלט. עיר מקלט זה לא בדיוק פרס. עיר מקלט זה עונש.
זה סוג של
כלא. כן, זה סוג של כלא. לכן, לא הורגים אותו, אבל שולחים אותו לזה סוג של כלא. למה? כי אתה נזהרת, אבל לא נזהרת מספיק. אתה לא נקטת בכל האמצעים. אם הייתי יודע את חשיבות העניין, הייתי יותר נזהר. זה כמו למשל בן אדם נוסע ב-20 קילומטר לשעה, אז בן אדם יודע, מודע, יש אנשים שעוברים ונוסעים, אז אני אסע פחות מהמהירות המותרת. עכשיו, במקרה כזה, שהוא נסע פחות ומישהו קפץ על האוטו, הוא נקט את כל האמצעים שיכול, זה אונס. הוא לא צריך ללכת עיר מקלט בכלל, הוא משוחרר, הוא חופשי לגמרי. כי מי שאשם בתאונה, מי? זה האדם או המכונית? האדם, הבן אדם נוסע ב-20 קילומטר לשעה. מה אתה קופץ על האוטו? עכשיו, זה בדיוק הרעיון של הדעת להבין שאנחנו מדברים על שגגה או מה זה נפישי רוצחים. ברגע שאתה שם את הכסף מעל הכל ואתה מזלזל בחיי אדם, ממילא, תראה, אני אתן לכם דוגמה, עוד דוגמה, וזה אנחנו נסיים. יש רמזור אדום. כמה אנשים עוברים ברמזור אדום? עוברים. עכשיו בוא נגיד... עכשיו בוא נגיד, אתה עכשיו הולך רגל, רמזור אדום ואתה רואה מכוניות מתקרבות. אתה תעבור? למה כשאתה לא רואה מכונות מתקרבות על מטה עובר? אתה אומר לעצמך...
לא מסכנות אותי.
אני לא בסכנה. אני לא בסכנה.
אין לי פה סיכון.
אבל למרות שאנחנו יודעים שיכול מישהו פתאום להתפרץ ולבוא במהירות וחס ושלום מי יודע מה יקרה. אבל אתה לא לוקח את זה בחשבון. למרות שאם אתה היית מקפיד על החוק, אתה רואה רמזור אדום, בשבילך זה קיר, אתה לא עובר. זאת אומרת, אתה כבר עבריין, שתבין. זה שעברת רמזור אדום, אתה עבריין. זה לא רמזור ירוק. אם היית עובר רמזור ירוק ואוטו נכנס בך, זה אונס. לכן, זה בדיוק העניין. אם אני מודע לחשיבות העניין, אז אני נזהר. זה כמו שבן אדם, אתה לא תראה הרבה אנשים עולים לקומה ה-20 וקופצים. אלא אם כאילו רוצה להתאבד. הבן אדם לא יגיד, אני אקפוץ, אני אגיע בשלום. אין לך סיכוי להגיע בשלום. אז אתה לא תתקרב לדור, לא לגע, אתה תיזהר. זאת אומרת, כשבן אדם מבין את חומרת המעשה, הוא מתרחק ממנו. זאת אומרת, אם הוא לא מתרחק מספיק, סימן שיש לו זלזול מסוים. ולכן, בגלל, זה התחיל כאן, שהם קודם כל נדאג למקנה, ואחר כך לחיי אדם, כתוצאה מכך הם גידלו דורות של אנשים שחיי אדם זולים ביניהם. מה זאת אומרת? חיי אדם פחות חשובים מדברים אחרים.
זילו בחיי אדם. ככה אמר הרבה.
יפה. ולכן...
האדמה והחומריות.
ולכן היו צריכים... והכבוד. אז לכן היו צריכים בעבר הירדן שלוש הרי מקלט. וזה הלימוד.
והם לא נכנסו בעצם לארץ.
זה גם חלק מהארץ, עכשיו מה שעשה, הוא שם את שבט
חצי. לא, מעבר להרדן, הרי לא נכנסו שבטים וחצי, לא?
כן, הוא שם בכוונה, ומשה רבנו שם, יש כמה פירושים, חצי שבט המנשה, למה? כי הפחד של משה רבנו היה, שאם יהיו רק שני שבטים שם, בשלמותם, לא יהיה להם קשר בכלל לארץ, ואז לא יגיעו לבית המקדש, לא יגיעו לשום מקום. הוא אומר, מה אני עושה? אני יוצר מצב שבו אני לוקח שבט אחד, מחלק אותו לשתיים. חצי פה וחצי שם. חצי מנשה, כן, ואז, ולמה מנשה? כי יוסף היה מחבב מאוד את הארץ, זה דברים שלו גם. זאת אומרת שכך אני יוצר מצב שיהיה קשר תמיד בין עבר הירדן לארץ עצמה. כי יש חצי וחצי, ואז דרכם גם שאר השבטים ישמרו על הקשר עם ארץ ישראל. אז הלימוד שאנחנו למדנו כאן זה, א', באמת, הכוח של הדיבור שהוא כוח עצום, ודבר שני, להיזהר בהתנהגות שלנו, ולא להגיע למצב שחס ושלום אנחנו שמים, את הכסף בתור ערך עליון וכל השאר פחות. ערך עליון זה חיי אדם. והבסיס והיסוד של הכל זה ואהבת לרחק המחתי.